טוב, ערב טוב רבותיי, אנחנו ברוך השם מתחילים הערב סדרה חדשה של שיעורים. יש בדברי מרן הראי"ה קוק זצ"ל אוצרות של הנהגות לא רק לעם ישראל, לכלל, כפי שכולם יודעים, אלא גם לפרט, לאדם היחידי, לאיש, לחברה, גם למשפחה. ואני רוצה עכשיו בשיעורים הבאים ללמוד עניינים של משפחה וחברה, כשיש קבוצה של מאמרים על העניינים האלה שנמצאת בעין היה, מרוכזת במקום אחד. ולכן אנחנו נתחיל קודם כל במאמרים האלה בתור בסיס לכל העניין, שבאמת, אני רק אגיד בדרך אגב, יש כאלה שחושבים שמרן הרב רק עוסק בעם ישראל, בכלל ישראל. אתם תראו פה את ההדרכה שלו ממש לאיש, למשפחה, ומתוך כך לחברה בכללה, אבל המיקוד פה הוא מתחיל מהפרט. זה דבר שאנשים משום מה מתעלמים ממנו, אבל ברוך השם אנחנו נלמד את הדברים האלה. הדברים מאוד מיוחדים, כי הרב לוקח כאן מאמרי חז"ל ומסביר את מה שעומד מאחרי המאמרים. מה אני מתכוון? סדרת המאמרים פה היא מתחילה מדברי התנאים, מברייתות, שבהם התנאים אומרים לנו, מי שחוטא בחטא כזה וכזה, מקבל עונש כזה וכזה. חז"ל היה להם רוח הקודש, הם יוכלו לדעת מה החטא ומה העונש שלו, אבל האמת היא שבא הרב ואומר שיש פה דבר שגלוי למי שיודע להסתכל, והוא תהליך נפשי, לפעמים אישי, לפעמים חברתי, שעל ידי התהליך הזה הקדוש ברוך הוא מביא את העונש. כך שכשאנחנו לומדים פה את החטאים ואת עונשם, אנחנו לומדים פה תהליכים נפשיים שנוגעים ממש לבניין החיים, למבנה החיים הבסיסי והיסודי. אפשר לקחת דף וגם תן לאחרים דפים. לא, מי שיש לו ספר אין לו צורך בדף, אבל מי שאין לו ספר שיקח דף. אז אנחנו רואים פה דבר מיוחד, וזה עיקרון כללי בדברי מרן הרב זצ"ל שמופיע בהרבה מקומות. כשהקדוש ברוך הוא מביא עונש, ברוב המקרים העונש הזה לא נופל סתם מן השמיים. יכול להיות דבר כזה, כן? יכול להיות הקדוש ברוך הוא אומר, האדם הזה רשע, מגיע לו למות, פתאום הוא מת. יש לנו בתנ"ך, בזמן חזקיהו, הזכרנו את זה בשיעורים הקודמים, באו ותקפו את ארץ ישראל, היה צבא ענק, קדוש ברוך הוא רצה להציל את עם ישראל, פתאום בלילה כולם מתו. מה היה? כולם מתים בלילה אחד? זה נס גלוי. אבל בדרך כלל הקדוש ברוך הוא לא מביא כך עונשים, והוא לא עושה ניסים גלויים. אלא הקדוש ברוך הוא סידר את העולם כך, שכשאדם חוטא, החטא עצמו משפיע. החטא עצמו גורם לעונש. ואם אנחנו לומדים כיצד החטא גורם לעונש, אנחנו גם לומדים איך למנוע. מה פירוש איך למנוע? אם אדם חוטא, הוא לא יוכל למנוע את העונש, נכון, אבל הוא יכול לחזור בתשובה. הוא יכול להבין מה הוא עשה לו בסדר. יש דברים שבן אדם צריך לעשות את מה שפשוט. אדם חולה, צריך ללכת לרופא. אבל יש מצבים שאדם רואה שיש לו צרות. לפעמים הצרות הן גלויות מאוד. גם בדוגמה הקודמת, יכול להיות שבן אדם לא שמר על הבריאות, ולכן הוא חולה. הוא צריך לא רק ללכת לרופא, לקבל תרופות על מה שהוא חולה, אלא ללמוד איך למנוע את הדבר הזה לעתיד. אנחנו נראה כאן דברים שאדם חוטא והוא מקבל עונש, ואם הוא יבין מה קרה, הוא ידע איך להתנהג בצורה נכונה. הוא יבין, וגם אנחנו נבין את המציאות בכללותה, בכל ההרכבים שלה, והוא יבין איך להתנהג בצורה נכונה. אנחנו נראה עכשיו את הדוגמה הראשונה של הדבר הזה. זה התחלת הברייתא. אנחנו בשבת דף למד ב', בעין היה עמוד 180, ריש כף ב', בסימנים של העין היה, בפרק שני של שבת. הגמרא אומרת כך, תניא, ברייתא, רבי נחמיה אומר, בעוון שנאת חינם, בגלל שאדם חוטא בשנאת חינם, מריבה רבה בתוך ביתו של אדם. כלומר, אדם ששונא אחרים, בתוך הבית שלו, בתוך המשפחה שלו, רבים. לא רק רבים, אלא יש הרבה מריבות. כן? מריבה רבה, זה פירוש הדבר, הולכת ומתגלית, עוד מריבה, ועוד מריבה, ועוד מריבה. יש הרבה מריבות. ואשתו מפלת נפלים. חס וחלילה, במקום, כן, אישה נכנסת להיריון, ובמקום ללדת, יש נפל. ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים. זה המאמר הראשון. כן? צרות שבאות על האדם, כשהוא חוטא בשנאת חינם. מי שנכנס, יש פה דפים, אפשר לקחת. אפשר רק אחד, תסתכלו ביחד. עכשיו, הרב נותן לנו פה הסבר יסודי. כותב הרב כך, כל הפרעות המוסריות, כל פעם, שבא מישהו ויוצא ומתנהג נגד המוסר. כמו שאנחנו רואים, אדם פורע חוק, כן? זה מילה מהתנך, הוא מתנהג בניגוד למוסר. למה אדם מתנהג בניגוד למוסר? הוא רוצה להרוויח. עכשיו, יש מצבים שאדם רוצה להרוויח משהו זמני, רגעי, או בדיוק כרגע מתחשק לי הדבר הזה, ואני לוקח אותו אפילו שהוא לא שלי. אבל יש מצבים שאדם פועל בניגוד למוסר, כי הוא חושב שהוא עושה את הדבר הנכון. נכון, אולי הוא מבין, זה לא מוסרי, זה לא הכי טוב, אבל הוא בכיוון מסוים, הוא מחפש מטרה מסוימת. אומר הרב, כל הפרעות המוסריות אינן מביאות את התכלית המבוקשת, אפילו לפי הדמיון של אותו הנטעה. האדם הזה רוצה להשיג משהו. בדרך כלל המשהו הזה הוא לא משהו אמיתי. להשיג דברים אמיתיים אתה משיג דווקא בדרך המוסר. מה זה להיות אמיתי? זה לחיות חיים נכונים, לחיות חיי אמת. אדם שחי לפי המוסר הוא חי חיי אמת. אדם שחי לא לפי המוסר, הוא לא חי חיי אמת. אלא מה? אדם הזה אומר, אני רוצה כסף. אני רוצה הנאות. אלה רווחים מדומים. אבל, אומר הרב, אם האדם פועל בצורה לא מוסרית, אפילו את הרווחים המדומים הוא לא ישיג. זה מעניין. לכאורה את הרווחים המדומים הוא כן ישיג, אבל זה לא זה. לא, גם את זה הוא לא ישיג. ואנחנו עכשיו הולכים לראות דוגמה שמלמדת על הכלל הזה. שאדם רוצה להרוויח ואפילו את הרווח הזה הוא לא ירוויח, הוא יפסיד. לשם כך הרב מסביר עוד הסבר יסודי. יסוד השנאה, מאיפה מגיע כרגיל מצב כזה שאדם חוטא בשנאת חינם? מה פתאום שאדם ישנא אנשים אחרים? אומר רב, אני אסביר לכם. יסוד השנאה בא על פי רוב מצד ההתחרות של בקשת ההון, והבקשה הזאת היא נסמכת על יסוד אהבת המשפחה. כשמתאמץ כל אחד להגדיל כבוד ביתו, להצליח את בני משפחתו באהבתו אותם, עד שהאהבה הזאת מתהפכת לשנאת הבריות כולם שחוץ לחוגו. הרב מתאר כאן תהליך נפשי. בא אדם ואומר, הכי חשוב בחיים זה המשפחה. האם זה נכון? זה נכון רק מה שקוראים היום בערבון מוגבל. משפחה היא דבר מאוד חשוב. אדם צריך להקים משפחה, הוא צריך להשקיע במשפחה, כל אדם צריך להשקיע באשתו, כל אדם צריך להשקיע בילדים שלו, צריך לבנות את המשפחה, ואנחנו נראה בהמשך הסוגיה, לא סתם קראתי לסדרה הזאת על משפחה וחברה במשנת הרב זצל, כי בהמשך יש לנו הרבה דברים על המשפחה. אדם צריך להשקיע במשפחה, אין ספק. אבל אם בא אדם ואומר, הדבר הכי חשוב זו המשפחה, ואני אוהב את המשפחה שלי מעל הכל. מה זה מעל הכל? מעל הכל זה גם מעל לדברים מוכניים, מוסריים, עקרונות, יחסים. זה לא נכון. ודאי, אתה צריך להשקיע במשפחה, כי כל בן אדם, בן אדם גם צריך להשקיע בעצמו. אם אני לא אטפל בבריאות שלי, אני לא יכול להגיד, אני אזניח את הבריאות ואני אלך לטפל באנשים אחרים. קודם תדאג שאתה תהיה בריא, והוא ידאג שהוא יהיה בריא, והשלישי ידאג שהוא יהיה בריא, ואז אם בן אדם לא מצליח, אתה יכול לעזור לו. אז החובה הראשונה של בן אדם זה לדאוג לבריאות שלו, אבל לא על חשבון האחרים. הוא לא יכול להגיד, אני אגנוב ואני אדאג לבריאות שלי. הוא לא יכול להגיד, אני לא אקיים מצוות ואני אדאג לבריאות שלי. לפעמים יש פיקוח נפש. לפעמים בן אדם חולה וזה דוחה דברים מסוימים. אבל להגיד, לא, 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 אני כל כך צריך לדאוג לבריאות שלי, אני לא יכול לא להתפלע ולא להניח תפילים ולא לשמוע שבת ולא ולא ולא. מה פתאום? הבריאות שלך לא חשובה יותר מכל דבר אחר בצורה כזאת. לכן, כשאנחנו מדברים על אהבת משפחה, זו צריכה להיות אהבת משפחה שבנויה נכון. פה מדובר על בן אדם שכל כך אוהב את עצמו, הוא אגואיסט. אבל הוא קורא לזה אהבת המשפחה. המשפחה שלי יותר חשובה מכל דבר אחר בעולם. אני צריך להשקיע במשפחה שלי, ואם מישהו אחר מפריע לי, אני שונא אותו. איך מישהו אחר מפריע לי? אז עכשיו יש לנו שלב שני. כיצד היהודי הזה משקיע במשפחה שלו? מה זה נקרא להשקיע במשפחה? אז יש השקעת משפחה שבן אדם לוקח את הבן שלו ומלביש אותו כשצריך, כשהוא קטן, ומשכיב אותו לישון. כשהוא יותר גדול, הוא מדבר איתו, הוא לומד איתו דברי תורה, הוא מראה לו ההתנהגות נכונה. יפה מאוד. אבל יש מצב, והמצב הזה מאוד נפוץ גם בימינו, שאדם חושב שלהשקיע במשפחה פירוש הדבר, אני צריך לקנות, אני צריך כסף. סיפר פעם, ידידי הרב אלישע ושליצקי שליטה, שהוא נסע במונית, היה לפני הרבה שנים, נהג המונית שאל אותו, כמה ילדים יש לך? לא זוכר כמה ילדים אז היו לו, אולי 5 ילדים, משהו כזה. הנהג אומר לו, מה? איך אתה יכול להחזיק מעמד עם כל כך הרבה ילדים? מה הבעיה? הוא אומר, תראה, כל ילד, אתה צריך שיהיה לו חדר, אתה צריך שיהיה לו מחשב, אתה צריך לקנות לו בגדים, אתה צריך, והכל עולה המון המון כסף, אי אפשר מבחינה כלכלית, ילד אחד, שניים, שלושה, זה כבר עולה הון תועפות. הבן אדם הזה חושב שהדרך לאהוב ילד זה להוציא עליו כסף, או לתת לו כסף אחר כך בגיל יותר מבוגר, לקנות לו עוד ועוד ועוד ועוד, זה נקרא לאהוב את המשפחה. זה טוב? זה לא טוב בכלל. אתה מלמד את הילד בזבזנות, אתה מלמד את הילד חוסר התאפקות, כי כל דבר שהוא מבקש, כמובן אתה קונה לו. אתה לא מלמד אותו איך לחיות חיים צנועים וטובים. אתה מלמד אותו בחושנות. זה יסוד של הרבה מאוד קלקולים חברתיים. זאת בעיה מאוד גדולה. אבל אדם שמתייחס כך למשפחה שלו, קודם הוא בונה, אומר רב, אהבת משפחה מוגזמת, אגואיסטית מאוד, והוא בונה את אהבת המשפחה הזאת על העניין הכלכלי, על העניין הכספי, אז כל מי שמרוויח כסף, הוא אויב שלו. מה, אני צריך את הכסף בשביל המשפחה שלי, הוא חטף לי את העבודה הזאת, הוא מחר במקומי, הוא זה, הוא זה, הוא זה. הוא שונא את כולם. הוא שונא את כל העולם. הוא בן אדם מאוד אגואיסטי, מאוד צר אופקים, והוא לא מעלה על דעתו בכלל שיכול להיות שגם הוא יביח וגם מישהו אחר יביח. זה קורה מתוך קנאה. אז הקנאה הזאת בנויה על דבר שהוא נותן לעצמו הצדקה עבורו. הוא אומר, הנה, זה לא קנאה, זה אהבת המשפחה שלי, אני כל כך אוהב את המשפחה. אז מה נגרם כאן? זה מה שמסביר הרב, קודם כל נראה בפנים. יסוד השנאה בא על פי רוב, בהרבה מאוד מקרים בחברה, מצד ההתחרות של בקשת ההון. כלומר, בן אדם רוצה להביח כסף, והוא רואה שכל אחד מתחרה בו. כן, אם אני פותח חנות, כל אדם שיש לו חנות באותו סוג, הוא מתחרה שלי. אבל גם הספקים הם מתחרים שלי, הם רוצים להביח, אני רוצה להביח, אני רוצה שהם יורידו את המחירים, אני רוצה לקבל יותר, כל הקונים הם גם כן בעייתיים. הם לא מוכנים לשלם את מה שאני רוצה כדי להביח. הוא מפתח שנאה כלפי כל העולם. כמובן לא לדבר על העירייה שמטילה עליו חוקים ומיסים, והממשלה שמטילה ומיסים, וכולם אויבים שלו. מאיפה זה בא? למה הוא צריך את הכסף? הבקשה הזאת של הכסף היא נסמכת על יסוד אהבת המשפחה, לכל הדבר החיובי. כשמתאמץ כל אחד להגדיל כבוד ביתו ולהצליח את בני משפחתו באהבתו אותם, הוא כל כך רוצה לתת להם כסף, עד שהאהבה הזאת של המשפחה מתהפכת לשנאת הבריות כולם שחוץ לחוגו. כל מי שהוא לא אני, כל מי שהוא לא המשפחה שלי, כל מי שלא עוזר לי, אני שונא אותו. עכשיו זה נשמע מאוד קיצוני, אבל זו תופעה קיימת, שהיא לא רק קיימת, היא קיימת במידה פחות קיצונית, לא כזאת חריפה. אבל כמו שהרב אומר, זה על פי רוב, זה חלק גדול מהאנשים, זה קורה הרבה מאוד בציבור. לא כולם כמובן, ישראל הם אנשים טובים, גומלי חסדים, אבל הדבר הזה בהחלט קורה. טוב, אז היהודי הזה לצערנו חוטא בשנאת הבריות. הבנו עכשיו לא רק את החטא, אלא את השורש של החטא. מאיפה זה בא? עכשיו יסביר לנו הרב למה זה גורם, מה זה יוצר. יהודי ששונא את כולם, מה זה עושה לו? הוא בא הביתה למשפחה שהוא כל כך אוהב, הוא יושב בשקט? מה פתאום? הוא בא הביתה אחרי יום של עבודה, יושב לאכול, הוא מתחיל לספר לאשתו, הוא עשה לי ככה, ואני שונא אותו, והוא ככה, והוא לא בסדר, ואני כועס על זה, ואני כועס על זה. זה כל הזמן מתפרץ ממנו. הוא מלא כעסים. הוא מלא בכל כל פעם, הוא רב עם מישהו אחר. ואי אפשר לריב מחוץ הבית ולבוא הביתה ולהיות שקט. הוא כל הזמן כועס. זה בא לידי ביטוי בדיבור שלו ובטונים שלו ובסיפורים שלו ובהתנהגות שלו. וזה ממש עם כל אחד. יבוא הבן, יגיד, הבן של השכנים עשה לי כך, אני אעשה לו, אני אראה לו, הוא לא בסדר. ככה זה יהיה תמיד. מה יקרה ליהודי כזה בתוך הבית? אומר הרב, הוא הרי רוצה להגדיל את המשפחה. המשפחתיות אצלו זה מרכז החיים. סוף כל סוף, מאומה איננו עולה בידו. המטרה שלו, איך אמרנו? המטרה שהוא בעצמו מחפש, הוא לא ישיג. כי הוא חושב שישיג מצב. הנה, המשפחה שלי תהיה מכובדת. אני אתן לילדים שלי את כל הכסף, הם יאהבו אותי. זה לא יעזור לו. כי המשפחה עצמה נהפכת מצד החיסרון הפנימי שבמעמד הנפש המקולקלת המלאה איבה ואהבה עצמית נפרזה, המשפחה עצמה נהפכת לקיבוץ של אויבי נפש. מה קרה? בואו המשפט קצת מורכב, בואו ננתח אותו. הוא הגיע למעמד נפשי מקולקל. הנפש שלו מקולקלת. למה היא מקולקלת? כי הוא במקום לאהוב, מצב טבעי של אדם מישראל, ואהבת לרעך כמוך, אני אוהב את השכנים, נחמד לי איתם, טוב, לפעמים יש חילוקי דעות, בסדר, אז נסתדר. אבל הוא מלא באיבה, בשנאה. הוא מלא באהבה עצמית נפרזה, הוא אגואיסט. הוא אוהב את עצמו בצורה שהוא מוכן לדרוך ולדרוס ולקלקל לכל האחרים. אדם כזה, המשפחה שלו לומדת ממנו. זה לא עובר בשקט. כשהוא בא הביתה כל הזמן ושופך אש וגופרית על השכנים, על השותפים בעבודה, על המתחרים, על כולם, הילדים שלו לומדים שכך מתנהגים. הם קולטים את הסגנון. מה קורה כשקולטים סגנון כזה? זה מתחיל להיות בתוך הבית כך. כך הם מתנהגים בתוך המשפחה. מה, הוא חטף לי, אח שלי חטף לי, אני ארביץ לו מכות, אני שונא אותו. הוא אח שלך. כן, גם זה שבחוץ הוא אח שלי. ודאי, כל עם ישראל, כל ישראל אחים. אם לאחים מבחוץ אתה מתייחס כך, אז גם לאחים בתוך הבית, בתוך המשפחה אתה מתייחס כך. מי חינך אותם לזה? האבא. זה תוצאה טבעית של ההתנהגות שלו. אם הוא מתייחס כך, אז גם הם מתייחסים כך. הם מתייחסים כך רק אח לאח? מה פתאום? הם מתייחסים ככה גם להורים. אמא שלחה אותי לזרוק את הזבל, אני לא, מה פתאום? מה פתאום שאני אזרוק את הזבל? שהוא יזרוק את הזבל. לא, אמא אומרת שאתה צריך לזרוק. אני לא מוכן לאמא כזאת. האבא, כמה שייתן להם כסף, זה אף פעם לא יהיה מספיק. כל אחד אגואיסט, כל אחד רוצה יותר. אין לי עוד כסף. מה אין לך עוד כסף? ככה אתה מתייחס אליי. אויבי איש אנשי ביתו. כך אומר הפסוק שהרב מביא פה, זה מה שקורה. האויבים הכי גדולים שלו לא יהיו אנשים מבחוץ, הם יהיו המשפחה. הוא רצה משפחה, רצה לחזק את המשפחה, להגדיל את המשפחה, לתרום, להשקיע במשפחה. הם שונאים אותו. הם אויבים הכי גדולים שלו. משפחה הזאת היא פשוט הרוסה מהיסוד. ואז כל מגמותיו, כל מה שהוא ניסה להשיג, נהפכות לדאבון לב, כמריבה, רבה, בתוך ביתו. יש שם מריבות בלי סוף. יש לצערנו, יש משפחות כאלה. כל הזמן רבים. זה רבים זה, וזה רבים זה, והורים רבים ביניהם, וההורים עם הילדים, והילדים עם ההורים, כולם רבים. אז הוא פעל בצורה לא מוסרית, כן? הוא התחיל ממטרה מוגזמת, עשה את עצמו אגואיסט משפחתי, וכשהמשפחה צריכה להתנהל בצורה מוסרית, הוא לא מתנהג בצורה מוסרית. הגיע מזה להשקעת כספים ולשנאת אנשים מבחוץ, זה פועל עליו קודם כל, הופך את האישיות שלו לאישיות לא טובה, מכאן זה פועל על כל המשפחה שלו. אבל אומר הרב, עכשיו עיקרון נוסף, מאוד חשוב, אנחנו לומדים פה עקרונות יסוד, שאחר כך ילוו אותנו לאורך כל הסוגיה. כן, העיקרון הזה שכשמישהו מנהג בצורה לא מוסרית, הוא לא משיג את המטרה, אלא בדיוק הפוך. אנחנו רואים את התהליכים שקורים פה. ועוד עיקרון, אומר הרב, והנה מהלך הפעולות הרעות של שנאת הבריות, הולך הלוך וקלקל את סדרי החיים. עיקרון הוא כזה, מציאות היא לא סטטית. כך קוראים לזה הרבה פעמים. כלומר, כשיש מציאות חיובית, המציאות יכולה ללכת ולהיות יותר ויותר חיובית, להתעלות. כשיש מציאות שלילית, שהיא מקולקלת, אז המציאות יכולה ללכת ולהמשיך לרדת, היא לא סטטית. אמרנו כבר, יש לנו פה צרות גדולות במשפחה הזאת. המשפחה מלאה מריבה. שם זה מפסיק? לא. עוד לא הגענו למצב הכי גרוע. למה לא הגענו למצב הכי גרוע? כי אומר הרב, בתחילה הוא מאבד את שיווי המשקל ואת מצב השקט של החיים הכלליים. כלומר, יש פה מציאות נורמלית. אדם חוזר הביתה, יש לו יום עם עבודה, עם מאמץ, חוזר הביתה, יש לו שקט, יש שלווה, נעים בבית. לפעמים יש גם עבודה בבית, צריך לטפל בילדים, צריך לעזור, צריך לתקן, בסדר. אבל בסך הכל אדם בא ואומר, הנה, אני בבית, זה שלי. אז אפילו אם הוא צריך לעבוד קשה בבית, אבל אחר כך ישכיב את הילד שלו לישון, הילד ייתן לו נשיקה, הנה, איזה יופי, ברוך השם, יש לי ילד. אפילו אם הילד בוכה, בסדר, אבל זה שלי. אני מרגיש טוב פה. ודאי, אשתו מחייכת אליו, הם מסתדרים. זה נותן לבן אדם כוחות. זה המצב הטוב, זה המצב הנכון, זה המצב האמיתי. כשנוצר מצב שהבית מלא מריבות, הבית מלא בחוסר שקט, הבית מלא שנאה, אויבי איש אנשי ביתו, כי הוא שונא, הוא מאבד את שיווי המשקל ואת מצב השקט הנפשי הפנימי. זה משפיע גם כלפי חוץ. משפחה שכזאת, אנשים כאלה, הם גם מבחינה חברתית משפיעים. איך הם משפיעים? אז הרב פה קצת משנה את הסדר, אז אנחנו ניקח את הסדר הפוך. אנחנו נדלג פה, רגע, לעמודה הבאה, לקראת סוף השורה הרביעית. כוח האהבה הכללי. בסדר? יש? מי שיש לו ספר. מי שאין לו ספר אולי יסתכל עם מישהו אחר. אני רואה שלא הבאתי מספיק ספרים. יש מה? יש פה עוד שבת א' אולי בצד, מישהו רואה? רק רגע, נעשה הפסקה שנייה. יש שבת ב'. יש, כן, לא, יש לכם בצילום, אני יודע. פשוט היו אנשים שנכנסו באורחה, אולי יסתכלו ביחד. טוב. בסדר, סליחה על ההפסקה, בואו נחזור לעניין. כוח האהבה הכללי, בתור משמאל, כן, התור הראשון בעמוד 181, כוח האהבה הכללי הוא הנותן אורך רוח, או ערך רוח, לספירת ירחים, למלא את ימי העיבור, בהסכמה פנימית, בלא התרגשות נפרזה המקלקלת את הבניין. מה מדובר פה? יש לנו תהליך טבעי שכולנו מכירים. לידה. אנחנו יודעים שללידה קודמים 9 חודשים של הריון. יש פה אולי רווקים שלא יודעים, אבל התהליך הזה הוא לא כזה פשוט. 9 חודשים. 9 חודשים זה הרבה זמן. אישה בהיריון צריכה להתאמץ. זה מאמץ. מאמץ גופני רציני מאוד. צריך כוחות לזה. צריך גם כוחות נפש לזה. נכון שברוך השם היום אנחנו במצב שהרפואה המודרנית מתקדמת וכל הזמן דואגים, נותנים לאישה, עושים לה בדיקות, והרופא אומר, תקחי ויטמינים, תקחי את זה ואת זה. אבל גם היום, הריון זה לא תמיד דבר פשוט. יש מצבים באמצע הריון, פתאום יש סכנות, יש חששות וזה, אומרים לאישה לשכב, לוקחים אותה לבית חולים. זה לא משהו אוטומטי. לא מכונה כזאת שמוציאה ילדים. צריך בשביל זה כוחות. כשכוחות הנפש לא בנויים נכון, יש מצבים שיכולים לסכן את הלידה. זה מה שכותב פה הרב, התרגשות נפרזה המקלקלת את הבניין. אישה שתהיה עצבנית, שתהיה כל הזמן לחוצה, יכול לסכן את ההיריון. גם היום מתייחסים לזה כך מבחינה רפואית. זה מאוד לא בריא. תארו לעצמכם מצב כזה שאישה שבדרך כלל כן היא יודעת 9 חודשים בסדר גמור, אני אחכה, נכון זה מאמץ אבל זה שווה, יש לה מה שקורה רק פה את אורך הרוח לספירת ירחים, כלומר אני מוכנה לחכות 9 חודשים, לספור 9 חודשים זה הרבה זמן. בהסכמה פנימית למלא את ימי העיבור, אני מוכנה לזה. אז יש לה כוח לעמוד בזה. תארו לעצמכם את האישה בבית הזה שמלא מריבות. יש לה כוחות נפש? היא שחוקה לגמרי. כל הזמן צועקים עליה ורבים איתה ושונאים אותה והיא שונאת את האחרים. היא בכלל רוצה עוד ילדים? לא בטוח שהיא רוצה כל כך. אולי היא אומרת שהיא רוצה, אבל כוח ל9 חודשים של עיבור? מאיפה יש לה כוח כזה? זאת אומרת, המצב הפנימי של הבית מסכן את כל העניין של העיבור. כלומר, כשהעסק הזה הולך ומדרדר, אומרים חז"ל, לא רק שיש מריבות בתוך הבית, אלא אשתו מפלת נפלים, היא מאבדת גם את היכולת להוליד עוד ילדים. וגם זה לא המצב הכי גרוע. יש מצב יותר גרוע מזה. כי הרי גם כשיש ילדים, והם כבר בסדר, כבר עברנו את 9 חודשי הריון, וכבר הילד נולד, והוא חי וקיים. חי וקיים, לטפל בילד? לטפל בתינוק? כמה עבודה, כמה השקעה. מצב אמיתי של כוח, של אהבה, אומר הרב, היא הנותנת גם כן הדרכה טובה לחוס על טיפול הבנים בקטנותם. אבל כשכוח האהבה מתעקר, מתעקר בכף, פירוש הדבר, נחשך, מתקלקל, על ידי שנאה, אז היסודות מתבטלים מעיקרם. אין את היסודות. אם אין את היסודות, אין בניין. וכוח הירוס מתגלה בתוצאות היותר קרובות לליבו ונפשו של אדם. כלומר, האדם הזה רצה לבנות משפחה. אם הדברים יידרדרו עד כדי כך, לא רק שהמשפחה תהיה מלאה מריבות, אלא לא תהיה משפחה, חס וחלילה. האישה תיכנס להיריון, היא תפיל. הילדים יכולים למות כשהם קטנים. כי אין כוח לטפל בהם, אין כוח להשקיע בהם. לא רק השקעה חינוכית, אבל ממש השקעה של טיפול בבריאות. היום יש לזה פתרונות יותר קצרי טווח. פשוט לא נולדים ילדים. אתם יודעים, בחברה המודרנית, אנשים לא רוצים ילדים. אין את כוח האהבה הכללי. כל אחד הוא אגואיסט. בן אדם אומר, מה? למה לי ילדים? מה? בשביל מה? הוא לא אוהב. הוא דואג לעצמו. ילדים זה בלגן, זה אי סדר, זה מפריע. לנשים זה מפריע עוד יותר. האישה היא זאת שצריכה להשקיע במצב אמיתי וטבעי, היא צריכה להשקיע הכי הרבה בילדים. אמרו לי כבר לפני שנים, שבאירופה שואלים אישה, פוגשים אישה, פוגשת אישה אחרת, אומרת לה, לחברה שלה, תגידי, כמה בלמי קריירה יש לך? הבנתם את השאלה? כמה בלמים יש לך לקריירה שלך? להתקדמות שלך כן, את עושה קריירה, כמה בלמים יש לך? מה זה כמה בלמים יש לך? כמה ילדים יש לך? כל ילד בולם לה את הקריירה. אז זה לא פלא, היום הילודה באירופה ירדה הרבה מתחת לשני ילדים לזוג. זה התאבדות לאומית. הרי זוג זה שני אנשים. רק כדי להישאר עם אוכלוסייה באותו גודל, צריך שלכל זוג יהיו לפחות שני ילדים. אם יש פחות בממוצע, אז זה אומר שאוכלוסייה הולכת ופוחתת. אז זה מה שקורה. אלא שאוכלוסייה באירופה לא הולכת ופוחתת, כי במקום האנשים שהיו שם נכנסים המוסלמים. ואצלם יש ילודה קצת יותר גבוהה. וזה מה שקורה באירופה. מכירים? פשוט צריך להסתובב שם ולראות את זה. אני ברוך השם לא הסתובבתי שם בשנים האחרונות, אבל פגשתי אנשים שכן הסתובבו. מספרים מה המצב שם. האוכלוסייה הוותיקה של אירופה הולכת ופוחתת, ורואים את זה כבר בשטח. התאבדות לאומית. למה? כי אין אהבה. חיים זה לא רק לחיות, בוא נבלה, נאכל, נשתה, יש כסף, נקנה מכונית, נקנה בית, נעשה כך. חיים בנויים על תוכן, שהוא קוראים כל תוכן של מידות טובות, עוד לפני שאתה מגיע לדברים הרוחניים, ליחס בין אדם לקדוש ברוך הוא, קודם מידות טובות. זה מה שהרב קורא פה, כוח האהבה הכללי. אז זה הורס את החברה. למה זה הורס את החברה? כי קודם זה הורס את האדם בעצמו. נחזור לאיפה שהיינו. האדם הזה, הוא רצה משפחה, משפחה מעל הכל. כדי להשיג את המשפחה, הוא רצה להשקיע בכסף. כדי להשיג את הכסף, הוא שונא את כולם, הוא בתחרות עם כולם. מה קרה? המשפחה נרסה. כן, הגענו כבר למצב פה שאין משפחה. אשתו מפילה נפלים, והילדים מתים קטנים. אין משפחה. כל זה, מה זה? זה עונש? לא. זה חסד של הקדוש ברוך הוא. איזה חסד? מה, מסכן? כן, זה חסד אלוקי. אומר הרב, כי כל זה למען ישוב אל השם. כשזה פוגע בו בדבר שהוא הכי רוצה, הוא רואה שאפילו את מה שהוא רצה הוא לא משיג, יש לו סיכוי לחזור בתשובה. אם היה קורה לו, אני יודע מה, בן אדם היה חוטא, כדי להביח משפחה, והמשפחה הייתה משפחה, אבל אני יודע מה, המכונית שלו הייתה מתקלקלת. טוב, אז הוא אומר, מה אפשר לעשות? יש כל מיני הפסידים בעולם. הוא אומר, אני בסדר, אני דואג למשפחה, היו לי צרות. אבל כשהוא יודע שמה שהוא רצה זה להקים משפחה, והמשפחה מתקלקלת, אז הוא אומר, איפה אני? מה אני? מה, 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 מה אני עושה? אני צריך להשתנות, אני צריך לעשות משהו. זה חסד אלוקי לתת לו אפשרות שישוב אל השם. ואם ישוב אל השם, מה פירוש הדבר? אנחנו לא מדברים פה עדיין על ציצית ותפילין וכל הדברים. גם זה ודאי. אבל קודם כל, להיות דבק במידותיו של השם לאהבה את הבריאות. זה היסוד. מהו רחום החנון, אף אתה יחן וממחזר, זה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. הוא צריך ללמוד להיות אדם שאוהב את כולם. אז אתה אוהב את המשפחה שלך, אבל אתה גם אוהב את השכנים, אתה אוהב את כל האנשים מסביב. אתה הולך להרוויח כסף, מה זה להרוויח כסף? גם אני מרוויח וגם הוא מרוויח. אז טוב, אני לא אקח ממנו סכומים מופרזים. אני לא אסנא אותו על זה שגם הוא רוצה להרוויח כסף. זה יחס בסיסי לחיים. ואז זה משנה את האווירה בתוך הבית, בתוך המשפחה. ואז כשהאווירה היא טובה, אז יש לו כוחות. וכשיש לו כוחות, אז המשפחה הולכת וגדלה בהתאם לזה. זה לאהבה את הבריות, כי מעשה ידיו כולם. כולם מעשה ידי השם. ומטובו להם אור חיים. והקדוש ברוך הוא מעניק לכולם. להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, פירוש הדבר שאתה רוצה לתת לכולם. טוב, אני לא יכול לתת לכולם, אני לא ריבון העולם. אני לא בורא העולם, אבל אני רואה מה שקדוש ברוך הוא עושה. אז אם אני יכול לעזור למישהו, אז אני אעזור לו. טוב, בסדר, אז לי יהיה קצת פחות, לא נורא. הילדים שלי יראו שאני עוזר לאחרים, הם גם ירצו לעזור אחד לשני. יש אנשים שחושבים שיכול להיות מצב של דבק משפחתי, כולם דבוקים ביחד ושונאים את האחרים. זה לא יכול להיות. אין מציאות כזאת. נפשית זה לא יכול להיות. בן אדם לא יכול לחיות ככה. אלא אם דבקים במידותיו של הקדוש ברוך הוא, כי לאהבת הבריות, כי מעשה ידיו כולם, ומטובו, מטוב השם, להם אוהב חיים, אוהב חיים. אז אתה נותן חיים. אתה נותן חיים. אתה דבק ונותן החיים, אז אתה גם מקבל חיים. עכשיו, כל זה לגבי האדם הפרטי. מה ראינו פה? ראינו את הבסיס הבריא הראשוני לחיי משפחה. שימו לב, זה דבר מאוד חשוב, מאוד יסודי פה. אחר כך אנחנו נראה גם את היסודות הרוחניים של חיי משפחה. שהם לא פחות חשובים, אבל קודם כל ראינו פה את הבסיס הנפשי. הבסיס הנפשי הזה של המשפחה משפיע על כל החברה. המשפחה היא התא הבסיסי של בניית עם, של בניית חברה. עכשיו, מה קורה כשהמשפחה לא בסדר, כמו שלמדנו קודם? ואדם מאבד את השלווה הפנימית, אין לו שקט פנימי, אין לו בית באמת, שהוא יכול לבוא הביתה בערב ולהגיד שהנה זה שלי. אז אמרנו, טוב, אז הוא מאבד את היכולת ללדת ואת היכולת לשמוע לילדים. אומר רב, אבל זה קורה גם מבחינה חברתית. תחזרו פה לתור הקודם. בשורה השנייה מלמטה, או נחזור קצת יותר, כן, נקרא מהשורה החמישית מלמטה את כל המשפט, הנה מהלך הפעולות הרעות של שנאת הבריות, הולך הלוך וקלקל את סדרי החיים, בתחילה הוא מאבד את שיווי המשקל ואת מצב השקט של החיים הכלליים, אם בן אדם לא רגוע בבית, הוא לא רגוע גם בחוץ. ואחר כך, המהומה מאבדת את הכוח, הנדרש לעמל השכלול והוצאה מן הכוח אל הפועל, את הכוחות הטובים הגנוזים בעומק כישרון חיי החברה. אומר הרב, התהליך הזה הוא לא רק תהליך פרטי, הוא גם משל ודוגמה לתהליך כללי. כשאישה מעוברת, מה זה אומר? יש לה בפנים, כן? לא, בחוץ לא רואים שום דבר, רואים שהיא קצת יותר גדולה, אבל לא רואים את העובר. יש פה משהו גנוז, שצריך לפתח אותו, להוציא אותו, לגלות אותו. בעתיד, אחרי 9 חודשים, אחרי הרבה מאמץ והרבה סבלנות, אז הכוחות פה יתגלו. אם אין שקט פנימי, יכול להיות ששום דבר לא יתגלה, שום דבר לא יתפתח. יהיה נפל. לכן, אומר הרב, המהומה מאבדת את הכוח. הנדרש לעמל השכלול והוצאה מן הכוח אל הפועל. כלומר, החברה האנושית תמיד עובדת. זה עמל, זה עבודה, זה מאמץ לשכלל. בן אדם שאין לו כוח, אין לו מנוחת נפש, לא, די, עזוב אותי בשקט, שיהיה כמו שזה, זה לא נראה יפה, זה לא מוצלח, אבל אין לי כוח לסדר. מכירים את ההרגשה הזאת? אז אדם שכל החיים שלו הם בלי שקט ושלווה, ועוד אדם, ועוד אדם, ועוד משפחה, ועוד משפחה, אז אין בחברה את הכוח הנדרש לעמל השכלול. מה זה שכלול? הוצאה מן הכוח אל הפועל את הכוחות הטובים, הגנוזים, בעומק כישרון חיי החברה. כמו שהעובר גנוז, אז יש כוחות גנוזים, כוחות שיכולים להתפתח בכל החברה. אם אין שקט, אז אין כוח להוציא את כל הדברים האלה לפועל. אז החברה כבר היא חברה בעייתית. לעומת זה, אשתו של אדם, מפלת נפלים, זה לעומת זה. כלומר, הכלל לעומת הפרט, והפרט לעומת הכלל, זה הכל מכוון. ואחר כך, כשהערבוב, הבלגן, האי סדר, האי שקט, מתרבה, אז הוא מאבד את התקוות היותר טובות שכבר יצאו אל הפועל. כלומר, זה כאילו שמשהו כבר נולד. יש כוחות, יש תקוות שצריך לפתח, אבל יש תקוות שכבר נעשו. הקימו מפעלים, הקימו דברים, גם הם יכולים להרס. ומעשן עד היסוד. ולעומתו, בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים. כן? יש פה תהליכים פרטיים, ויש פה תהליכים חברתיים. והכל בנוי על אותו יסוד. יכול להיות שבגלל זה הרב מסביר את היסוד בסוף, כן? קודם הוא מסביר את התהליך, אחר כך הוא אומר, וזה, כל זה בא בגלל שבן אדם הרס את, אצלו קודם כל, את כוח האהבה. זה נקרא באבון שנאת חינם. עכשיו שוב, אני חוזר ואומר, הדוגמה פה היא דוגמה חריפה. אנחנו מתארים פה את התהליך בכל חריפותו. אפשר לבוא ולהגיד, טוב, בסדר, אבל הדברים לא קורים כך, והדברים... לא. חז"ל באו ונתנו לנו, הרב פה הולך בכיוון כזה, שחז"ל באו ונתנו לנו כללים, עקרונות. הם מתארים תהליכים עקרוניים. גם כשהתהליך העקרוני הזה לא קורה בשלמותו, בכל התפתחותו, בכל הגילויים שלו, אבל הוא יכול לקרות בקטן. מה זה נקרא בקטן? אתן לכם דוגמה. אדם לא שונא את כולם. הוא שונא רק בן אדם אחד. טוב, תמיד יש תירוצים, למה אני שונא את הבן אדם הזה, הוא פגע בי, הוא היריב שלי, הוא זה והוא זה. במי זה פוגע? קודם כל זה פוגע באדם עצמו, באדם ששונא. כן? זה יכול חס וחלילה לפגוע גם בשני, אבל קודם כל זה פוגע באדם הזה שהוא שונא מישהו אחר, הוא פוגע בעצמו. הוא לא יכול לחיות בשקט ככה. הוא לא בן אדם שלב ושיש לו שקט פנימי. הוא אדם מאוד מאוד לא שלב. הוא אדם מאוד מאוד לא שקט. כי הוא שונא. זהו ביסודות הפנימיות. אפילו רק בנקודה אחת. רק כלפי בן אדם אחד. זה כבר כוח שמקלקל בפנים. כוח השנאה הוא כוח מאוד מסוכן. קודם כל לאדם ששונא. אחר כך כמובן הוא מסוכן כלפי חוץ. אבל מה שאני אומר, קודם כל צריך להבין. יש כוחות שמתגלים בשלמותם, ויש מצבים כאלה. עוד רגע נזכיר. אבל יש מצבים שהכוח הזה לא מתגלה בכל ההיקף ובכל המצבים. הוא רק מתגלה בצורה מצומצמת. זה כבר שלילי. אנחנו כבר יכולים להבין את העבודה השלילית של הכוח על פי העקרונות שהרב אומר לנו פה. ואם חס וחלילה הכוח הזה מתגלה בכל עוצמתו, טוב, אז הכל מתקיים. אבל אנחנו לומדים פה עקרונות. ועל פי העקרונות האלה לומדים איך לבנות את החיים. אנחנו נראה אחר כך בהמשך בסוגיות הבאות. דברים ממש חיוביים, אף על פי שחזר לכל מהם פה דבר שלילי, כן? בעוון הזה קורה כך, ובעוון הזה נראה בהמשך, כל פעם חטא ועונש. אבל כשאתה לומד את הדבר בצורה נכונה, אתה רואה גם לא רק מה העונש של החטא, אלא מה הדבר החיובי שאתה צריך לבנות. רבינו צבי יהודה זצ"ל תמיד היה מביא לנו, מה זה תמיד? מאות אלפי פעמים הוא היה חוזר על זה. את הביטוי החריף ביותר של שנאת חינם שהיה בבית שני. מה היה בבית שני? חז"ל אומר, בית שני נחרב בגלל שנאת חינם. אז מתאר הנציב מוולוז'ין איך זה קרה. הוא אומר, היו שם תלמידי חכמים, צדיקים. אבל הם חשבו שאם מישהו שונה מהם ומתנהג בצורה שונה, סימן שהוא אויב של עם ישראל. וצריך לחסל אותו. התחילו בשנאה והגיעו עד לרצח. ויש לנו תיאורים של זה, גם בחז"ל, גם בהיסטוריה, ובעדויות שהיו מאותה תקופה. ממש אנשים רצחו אחד את השני. אז זה רצח את זה, וזה רצח, זה רצח מהמפלגה הזאת, וזה רצח מהמפלגה הזאת. הכל זה תוצאה של שנאה. זה הפיל את כל המצב בבית שני. אז זה דבר גדול, גדול, ענק, אסון. אבל זה מתחיל שוב מהפרטים. כי כל פרט צריך לדאוג, בסדר. אז היהודי הזה הוא לא בסדר. הוא לא מתנהג נכון על פי התורה. אני לא שונא אותו. אני מרחם עליו, אני רוצה לעזור לו. אולי אני לא יכול לעזור לו, אבל אני לא שונא אותו. לפתח שנאה זה אחד הדברים המסוכנים ביותר. אז בעיה באה, ציוד הזה צו המלמד אותנו, שאפילו כלפי גויים לא מפתחים שנאה. לא, יש גויים רשעים, נכון? וצריך להתנגד, ולפעמים צריך להילחם גם נגדם, וצריך להרוג אותם. אבל אין לנו מטרה, אין לנו אידיאל, לפתח שנאה אפילו כלפי גויים. הרב צבי יהודה היה מזכיר בשם אחד מגדולי החסידות. הוא היה אומר, צדיק שאינו גמור, צדיק שהוא צדיק, אבל לא הצדיק הכי גדול, הוא אוהב רשע שאינו גמור. הוא צדיק קטן, הוא אוהב רשע קטן. צדיק גמור, צדיק גדול, אוהב גם רשע גמור. אוהב גם רשע גדול. כלומר, כמה שאתה יותר גדול, יש לך יותר כוח לאהוב, לא יותר כוח לשנוא. והוא היה מתאר לנו בעריכות איך אברהם אבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא על אנשי סדום. אנשי סדום הם רשעים, ודאי. אברהם לא סובל אותם. הוא לא רוצה שימשיכו להיות רשעים. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את כולם, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שירחם עליהם. לכן זה מסוכן מאוד, כל העניין של שנאה, הרב זצ"ל כותב על זה בכמה מקומות, העניין של שנאה זה דבר מאוד מאוד מסוכן. שנאה והתוצאה שלה קנאה, קנאות. אומרים חז"ל, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי. זה לא פשוט לקנא. פנחס הרג מישהו שעבר עבירה. לא, זה רק פנחס יכול לעשות, וגם פנחס זה, אחר כך פנחס זה אליהו, וחז"ל אומרים אפילו אצל אליהו הקנאה לא הייתה שלמה, רק קנאה של הקדוש ברוך הוא שלמה. אבל רק מצב של הרבנים הגדולים, התלמידי חכמים הגדולים ביותר, מעל ומעבר לכולם, אפשר לעשות דבר כזה. אחרת אסור. אחרת יש בזה צד של שנאה. זה דבר שהוא מסוכן, וגם בניגוד לתורה. יש על זה, מי שיסתכל בפרשת פנחס, בשיחות הרב צבי יהודה, יש לו על זה באריכות רבה. הזכרתי את זה פה רק דרך אגב, בגלל העניין של שנאת חינם, ראיתי שיש לנו עוד כמה דקות, אז להבין שהעניין של שנאה הוא מאוד מאוד מסוכן. מתחילים בשנאה של רשעים, שנאה של גויים, שנאה של רשעים, שנאה של אחרים, כבר שונאים את כל מי ששונה ממני וכבר לא בדעות שלי, וזה יכול להתגלגל מאוד בקלות לשנאת חינם, כמו שלמדנו הפעם. אז בעזרת השם שנזכה, כמו שכתוב פה בסוף, להיות דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, לאהבת הבריות, כי מעשה ידיו כולם, ומטובו להם אור חיים. בעזרת השם, בשבוע הבא נמשיך בעניין הזה של בניית המשפחה והחברה, על פי דברי הרב זצ"ל. תודה רבה.